השני אין לי. בסדר, בסוף יגיע. טוב, מורי ורבותיי, ברשות שמיים, אנחנו כדרכנו נחזור בכמה משפטים, והעיקר נשתדל בעזרת השם. אתם יודעים שהרב צבי יצא היה מחנך גדול, וכל פעם שהיה לו איזו הזדמנות לבוא ולתת חיזוק בעניינים של לשון הרע, אז הוא עשה את זה. לכן יש לך שם של שניים, לא? עידו. בסדר גמור. טוב, בכל אופן מורנו הרב צבי יצא כל פעם שהגיע להזדמנות לדבר על עניינים של לשון הרע דיבר על זה כדי לחזק את העניין, ותכף אנחנו נגיע. אבל ברשותכם, קודם כל בואו נחזור לכמה משפטים על איפה שאנחנו נמצאים. אמרנו ככה שהתורה מקיפה את כל חיי האדם, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לזכור את היסודות שלנו, החל מהאבות בספר בראשית, נהיינו לעם, תכף נייחד לזה חשיבות מיוחדת השבוע, אמנם בקצרה, אבל כי אנחנו כבר מתקרבים לפסח. בכלל, כל מי שמחפש דברי תורה לפסח צריך גם ללמוד, יכול, התכוונתי, ללמוד את כל הפרשיות שבראשית שמות וערה, כן, לא בראשית, שמות וערה, בו בשלח, כל העניינים האלה זה ממש היסודות של היציאה. אז ככה, ואחר כך מה שאמרנו שספר ויקרא הוא ממשיך את השראת השכינה, צורה כזאת שמתחילה קודם כל בבית המקדש, ואחר כך זה יורד עד פרטי הפרטים של כל האדם אצלו בבית. עכשיו מתוך כך אנחנו מגיעים בשתי פרשיות, שהפעם זה בגלל זה נפרד, בדרך כלל מחוברות, אז דרך אגב מי שרוצה לדייק, בכלל כל מה שצילמת דרך כלל מפרשת מצורע, כן? אז טוב שזה נמחק, אבל זה אותו עיקרון, כי בעצם שתי הפרשיות עוד כדי כך לא רק שבדרך כלל מופיעות יחד, אלא מה שאתה רואה שזה מכנה משותף אחד, כל העניינים של צרעת. אז הפרשה שלנו, כן, פרשת הזריעה, מתחילה כמובן בדבר חיובי, שכי תזריע בילדה זכר, זה בריאות, עניין של לידה, ואף על פי כן יש שם גם עניינים של טומאה. תראו, אני לא נכנס בכלל לעניינים של טומאה, כי אני לא מבין בזה כלום, ולא רק אני לא מבין בזה, אלא כבר גדולי ישראל כתבו שאנחנו לא מבינים את הדברים האלה. הזכרתי לכם את זה, אני חושב, בשבוע שעבר. לא הזכרתי לכם את זה, ראיתי את זה אחרי השיעור. מה שהרב כותב במדבר שור. אבל שוב, זה לא מסביר. זה רק אנחנו מבינים את מה שאומר הכוזרי, שפחות או יותר אנחנו רואים שכל מה שקשור במפגש עם המוות, הוא יוצר טומאה. אז כמובן, מת זה אבי אבות הטומאה. אבל גם צרעת זה חיסרון חיים, גם נידה זה פוטנציאל של חיים שהלך לאיבוד, גם אצל כן, גם אצל גברים בעל קרי וזב, כל הדברים האלה הם קשורים עם חיסרון חיים, פוטנציאל של חיים שהלך לאיבוד. אבל אנחנו לא מבינים את הדברים האלה.
גם בלידה יש איזשהו עניין של מוות
כלשהו, נכון? כן, באופן יחסי כאילו בשביל הנשמה זה בחינה של מוות. גם הפוך, רק כשאדם הולך מהעולם, זה שמוות טומאה לגוף.
איך מסבירים
את הלידה? קודם כל אני לא יודע להסביר. אחרי שאני אומר לך שאני לא יודע, אז אני אומר לך שהכיוון הוא שבשביל הנשמה, כשהיא נכנסת לתוך הגוף, זה בשבילה חיסרון חיים. כי הנשמה מצד עצמה היא חופשית לגמרי. והיא חיה בעולם הרוח. זה נכון שהכל בשביל שעזרת השם היא תתגבר ותעלה את הגוף יחד איתה ותרומם אותו. אבל צריך לדעת שיש פה צמצומים. אבל באמת חשוב לדעת שאנחנו לא מבינים בזה. הזכרתי בזה כי הרב כותב את זה הרבה על זה הרבה. יחסית שם בהדרשה של המדבר שור, פרשת פרה שהיא כולה. נכון, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני של שלמה המלך. אמר שהוא לא יכול להבין את המצווה הזאת, אז הרב אומר, בגלל שהיא עוסקת בעניינים של יציאה מטומאת מת, שזה דברים שאנחנו לא מבינים. בכל אופן, בצורה מופשטת אנחנו כן מבינים. דהיינו שכל מפגש עם המוות הוא גורם חיסרון חיים. דהיינו, בואו נגיד את זה בצורה חיובית, כל תוספת חיים היא ההפך מטומאה. טוב, עד כאן דברים כלליים. ואמרנו שפרשת תזריע מתחילה עם דברים חיוביים, אבל המשך הפרשה, כמו שאנחנו רואים פה בצורה מאוד מאוד ברורה, ההמשך הוא מאוד מאוד לא סימפטי. ולפני שאנחנו נכנסים לגופם של דברים, אני אומר את זה משפט שאולי הוא מיותר לגמרי והרצוי יצא לא יודע אותו. אנחנו היום בכלל לא יודעים מה זה צרת. אפשר לומר ברוך השם שאנחנו לא יודעים, אבל צר לי לומר, זה לא בגלל שאנחנו כאלה צדיקים שאנחנו, זה לא נוגע אלינו, כאילו זה עברנו את השלב הזה, אלא הפוך. לא מדבר עכשיו באופן אישי, באופן, מה אני מתכוון הפוך, שכשעם ישראל נמצא בקדושה וטהרה ויש כמה אנשים שמדברים לשון הרע, אז מוצאים אותם מחוץ למחנה, מקבלים את הצרה. אנחנו היום מה שקרה, נכנסנו לקהות חושים כזאת, קהות חושים רוחנית, שכביכול אסור לי להגיד מה שאני אומר, אחרי שאני אומר שאסור, אז אני אומר את זה שכאילו אם חס ושלום היה צרת היום, אז היו לוקחים את כל המחנה מחוץ למחנה, אז מה עשינו? זה ודאי שלא כל המחנה, אבל זה מה שרציתי לבטא את משהו. יש מצבים שכשיש את העונש, אז אנשים לומדים לקח, אבל אם כולם נאנשים, אז כאילו לא כך מבינים את זה. אבל זה לא כך חשוב, אז בואו ניכנס פה רגע לעניין. דברים מפורשים שהחזן אומרים אותם, אנחנו נראה את זה אחר כך קצת כתוב במפורש, שחזן אומרים, למרות שאנחנו לא יודעים טעמי עונשים וכדומה, חזן אומרים מצורע, יש בזה רמז במילה מוציא רע, מוציא שם רע. עכשיו, למה העניין הזה כל כך חמור שסביב העניינים של מוציא שם רע או לשון הרע יש את העונש החמור הזה של צרת ומחוץ למחנה וטמא יקרא וכו'. אז כאן רק עוד בכמה מילים לפני שאנחנו נקרא את הקטע המצולם. אתם יודעים על הפסוק בספר בראשית, ויהי האדם לנפש חיה, אז התרגום אומר שמה זה נפש חיה? רוח ממללה. שוב, אם שמעתם את זה כבר פעם, אני מבקש סליחה שאנחנו חוזרים. אם הרצוי חזר הרבה פעמים, לא הגעתי למדרגה שלו, אז ודאי שמותר גם לי. במיוחד שיכול להיות שגם לא שמענו את זה מספיק. אבל לא נותן ציונים, זה הרצוי הזה מוביל אותנו לעומק. הוא לא רק בא ואומר זה אסור, או משהו כזה, או את כל העונשים של מי שמדבר לשון הרע. אבל להסביר למה באמת פגם של חטא לשון הרע הוא פוגע בעצמיות האדם. תכף נראה, הוא בונה לנו פה את השלבים. אז ההגדרה של האדם ביצירה, ויהי האדם לנפש חיה, אז האונקלוס מתרגם לרוח ממללה. כן, או רש"י אומר שם שיש בו דעה ודיבור. זאת אומרת, זה מה שעושה אותנו בן אדם. אם תרצו, גם זה מועיל לזיכרון. יש, נכון, מחלקים את העולם לארבעה חלקים, דומם, צומח, חי, מדבר. זאת אומרת, ההגדרה של האדם הוא מדבר. בזה הוא מתאפיין. לא בזה שהוא חיה שיודעת גם לעבוד בהייטק, כן? אלא בגלל שהוא מדבר. עכשיו נראה מה זה לדבר. עכשיו לדבר, זה כבר מופיע לכם פה בצילום. מחשבתו של האדם התגלה בדיבור. האדם הבריא הוא יצור שיש לו גוף, ובתוך הגוף יש נשמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. בעניינה של הנשמה המיוחדת הזאת להתגלות. האדם בנוי מעתה חונה לאדם דעת, ומנשמה שנפחת בי, ומעניינם של כוחות אלה יתבטא. מה? כן, כן, הנה, זה העמוד שמצורה לכם. כן, פשוט העצלנות, לא גזרתי והדבקתי, זה היה פחות או יותר מפה. עד כאן זה היה הקדמות. כן, אז הדברים האלה הם רואים עד כמה הם חשובים. בואו נראה, הרב רוצה לצל מסביר את עצמו, אחר כך אם יהיה צורך נוסיף קצת לקרב את הדברים אלינו. האדם החברתי, כשאדם מדבר הרי הוא מדבר עם מישהו אחר. יש פתגם קדמוני של אנשי מדע ופילוסופי, האדם מדיני בטבע. מדיני אין פירושו פוליטי במובן העכשווי, אלא חברתי. האדם חברתי מעצם יצירתו, לא כמו בעלי חיים שמסתובבים יחידיים. ביסודיות היצירה המיוחדת של האדם יש בו דעת, שכל ונשמה מיוחדים לו. יש לו חשיבות פנימית מיוחדת. אבל יחד עם זה הוא חברתי מדיני. האדם מדבר, ובעצם עובדה זו הוא חברתי. כי הוא מדבר אל מישהו. כשאדם מדבר עם עצמו יש כאן תופעה שמצריכה בירור פסיכיאטרי. האדם המדבר מוציא לפועל מה שנמצא במערכות השכל והרגש. והוא מבטא את מה שבתוכו אל החברה האנושית. אם כן, ככה. כשאנחנו אומרים אדם מדבר, זה לא טכנית. זה לא שאני עכשיו יכול להוציא מילים. כל אחד יכול. וזה לא שבגלל זה אני עכשיו יכול לעלות לטרמפ ולהגיד לו לאן אני רוצה להגיע, או ללכת למכולת ולהגיד שאני רוצה חלב. אז באמת ממש נהדר שאני יכול להתבטא. בכלל לא זאת הנקודה. זאת אומרת, זה גם נכון מה שאמרתי, אבל בכלל לא, זה לא מה שחשוב. כשאנחנו רוצים להתבונן על אדם שהוא מצליח לבטא את עצמו בצורה טובה, אנחנו אומרים, הוא הצליח להוציא מה שהוא מרגיש ולהעביר אותו אל השני. זה נכון בחברה, זה נכון בזוגיות, נכון בהרבה דברים. יש כאלה שבכלל מצליחים עוד אפילו לא רק להגיד את זה במילים, אלא לרגש אותנו, נכון? אז זה כל מיני משוררים שכשאנחנו נפגשים עם דברים שהם כתבו, אז יש לנו הזדהות עם המחשבות האלה. תמיד מה אני רוצה להדגיש? עיקר הדיבור זה היכולת להוציא את המחשבות שלנו מהפנים אל החוץ. כמובן, זה מדרגה. זה לא בא בקלות. ולפעמים אנשים מדברים, נכון? ואתה רואה, אתה בסוף מתוסכל, אתה אומר, אתה לא מבין אותי, נכון? אתה אומר כל מיני דברים. ואז כמובן זה צריך לחזור אלינו, להתאמץ, להסביר, או דרך אחרת, או מהשני, להקשיב. טוב, זה לא סדנה בזוגיות עכשיו, לא שאני מזלזל בזה, אלא אתה רק רוצה לתפוס את העיקרון. העיקרון הוא שהאדם יש לו יכולת להוציא מהפנים אל החוץ על ידי דיבור. ממילא, העיקר זה המחשבה. אבל המחשבה היא עצמאית, היא עוד אצלי. והאדם, ברוך השם, הוא יצור חברתי, אנחנו יודעים את זה. יש כאלה יותר, יש פחות, אבל כולם מחפשים חברה, לא רק בשביל שלא יהיה משעמם. כמובן, גם אם אתה עסוק, גם יש לך עכשיו כאילו את כל המכשירים, ויש לך מה לקרוא וכו' לאדם, הוא יצור חברתי, במובן החיובי, לא במובן השלילי שהוא נגרר אחרי החברה. לכן, אומר הרב צבי יהודה הצאן, זה קשור ליסוד האדם. ממילא, עכשיו נראה איך הוא משתמש בדברים האלה. בואו נמשיך הלאה. כן, פסקה 5. תארת הדיבור. התרגום של נפש חיה כרוח ממללת צודק מאוד. הנפש של האדם מתגלה מתוך הרוח הממללת שלו. הדיבור שייך לנורמליות והטבעיות של האדם. האדם הבריא, הטהור והשלם מתגלה בדיבורו. עצם דמות שיעור קומתו של האדם, עצם יצירת האדם באמיתיותו הנכונה והישרה, מתגלה בתארת הדיבור. הדיבור שייך ליסודיות מהות האדם. לאדם אילם חסר משהו מגילוי האדם. על כן אדם שמדבר כעוגן ומתבטא באופן נכון, הוא אדם נכון ואמיתי. מכאן החשיבות הגדולה של ערך דיבור האדם, ולהפך הגריעות הנוראה של הדיבור הלא נכון. על כן לשון הרע היא מחלה היותר נוראה ואיומה. לעומת השם שפתי תפתח בלשון טובה, בריאה ויפה, נפגשים כאן בלשון מקולקלת. בחז"ל נאמרו דברים חריפים נגד לשון הרע. שלושת הדברים היותר נוראים לפי התורה הם שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, שעליהם נצטווינו ביהרג ואל יעבור. ובכל זאת אנו מוצאים שלשון הרע שקולה כנגד שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות יחד. כן, זאת אומרת, הגמרא, זה באמת, לא זכיתי להבין למה, אבל אם הגמרא אומרת, אז זה בעיה שלי שאני לא מבין. תבינו מה זאת אומרת, הגמרא במסכת ערכין אומרת שמי שמדבר לשון הרע הוא שקול כאילו עבר על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. שלושת העבירות החמורות ביותר שמה שאדם צריך למסור את הנפש שלהם. די בביטוי זה להורות לנו את חומרת הדבר. לשון הרע הוא קלקול דיבורו של האדם, של האדם המדבר, על כן הוא הרס האדם. כמו שפיכות דמי, עבודה זרה וגילוי עריות, גם נאמר בגמרא שכל מה מדבר לשון הרע כאילו כפר בעיקר כמו אפיקורסות. טוב, צריך לנסות, קצת להבין יותר את מה שהרב ציבה יצא חותר להגיע פה. אז בכלל אני אומר את זה כאילו, כדי להסביר את עצמי טיפה יותר טוב, לא שאני מזלזל במה שאני הולך לומר, אבל אם חס ושלום, יש למישהו בעיה ביד, ברגל, או אני לא יודע מה, כאילו באופן יחסית לא נורא. מה הוא מתכוון? זה בעיות בתפקוד. אבל האדם, דיינו האדם שבו, נשאר שלם כל הזמן. כוח המחשבה, האידיאלים, הרצונות, שאיפות, יכולת ההתקשרות עם אנשים, כל זה נשאר. אז זה נכון, נוצרה לו עכשיו במרכאות בעיה טכנית. אבל אם יש בעיה בדיבור, אני צריך לדעת, דיבור מגלה מחשבה. וכאן אני רוצה להציע להוסיף דברים נפלאים שכותב המשך חוכמה. הזכרתי קודם שכבר דרך פרשיות השבוע מגיעים גם הרבה לעניין של פסח. אז כבר נגיד לכם דבר תורה, תראו את זה במשך חוכמה על פרשת בשלח. למה דווקא כשעם ישראל עמד על הים, אז יצא מידת הדין וכתרגה, כתוב במים עיניים חומה, מימינה ומשמאלה, אל תקריא חומה אלא חמה. כן, זה כתוב חסר וב. אז מידת הדין וכתרגת, שעלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. אז שאלה משך חוכמה, למה דווקא פתאום עכשיו היא נזכרה? כבר רצו במצרים קודם. אז זה אומר שבגלל שהם עמדו על הים, אז התחילו הוויכוחים, נכון? ארבע כיתות עמדו על הים. כשעם ישראל לא באחדות, אז מידת הדין מקטרגת. והוא בונה את זה בצורה מאוד מאוד יסודית, כדרכו הוא היה הרי למדן גדול, ואותו האור שמח, אותו בן אדם כתב גם את האור שמח על הרמב״ם, הוא כתב את המשך חוכמה על התורה. והוא אומר ככה, הנה תתבוננו. אנחנו רואים שיש עבירות שבאדם הפרטי, זאת אומרת אנחנו לא יודעים את השכרן של מצוות, אבל פחות או יותר מותר לנו קצת לראות דרך סקאלה של אנשים. אז אנחנו יודעים שיש עבירות חמורות, שעליהן קצת כמו שהזכרנו קודם, שאדם על ידם מקבל עליהם סקילה וכדומה. אתה יכול להבין שזו עבירה חמורה. אני יודע, חטא של לשון הרע, בית דין לא מעניש. לעומת זאת, כתוב שבזמן דוד, כמובן בזמן שאול, אבל כן, כשדוד הלך ונלחם שם, אז כתוב שכשהיו יוצאים למלחמה, היו מפסידים בגלל שהיה ביניהם דלתורים. וסדורו של אחאב, אף על פי שהם היו עובדי עבודה זרה, יוצאים למלחמה ומנצחים. נו, זה לא כאילו, לא הגיוני, הבנתם את השאלה. על חטא של עבודה זרה, אדם נהרג. ופה הם עובדים עבודה זרה, ויוצאים למלחמה ומנצחים. ופה הם צדיקים, ורק בגלל לשון הרע הם מפסידים במלחמה. אז הוא אומר ככה, זה בכלל יסוד כלל ישראלי חשוב. שכשיוצאים למלחמה, אז כלל ישראל עומד על הפרק. כשכלל ישראל עומד על הפרק, כביכול אחר כך יהיו את החשבונות הפרטיים, כל אחד והחטאים שלו. אם אתה יוצא בתור עם מאוחד, אז אתה מצליח. אבל אם חס ושלום יש פגם באחדות של העם, אז זה גורם שמפסידים במלחמות. טוב, למה הזכרתי את זה פה? צריך לדעת שיש פה נקודה בסיסית מאוד מאוד חשובה. אדם לא מדבר לשון הרע לאחים שלו. תזכרו טוב את הכלל הזה. גם אם חס ושלום, מקווה שאין לכם, כן, או אם יש מישהו במשפחה קרוב מאוד שתפסו אותו, שהוא חשוד במשהו, אני לא יודע מה, אתם לא, שקרה, שמעת, זה, מה פתאום? ההפך, אם היינו יכולים להדחיק את זה, לטוף את זה בסקית, לשים בפח, היה יותר טוב. אז ממילא, אנחנו מבינים שאם כן מדברים על לשון הרע, אם מותר לי לומר, יש פגם ביסוד האחווה. זה מתחיל לא מהדיבור, זה מתחיל מהמחשבה, מהיחס בכלל. לכן, עכשיו בואו נחזור רגע לדברים של הרב ציודה, כי צריך גם להגיע קצת, גם עניינים של פסח, ובאמת הכל קשור. אומר הרב ציודה לצל, בואו נגיד את זה קצת בשפה המודרנית. מה, נכון, הזכרתי כבר קודם, זה לא רק קשור לזוגיות, כשיש לפעמים איזה שהם מתחים וכדומה, אז אומרים, צריך ללמוד איך תקשורת נכונה בין אנשים. נכון, יש היום סדנאות, אני לא מזלזל בזה, אני בטוח שיש שימה ללמוד מהם. לא הלכתי לסדנה כזאת, אני משוכנע שבאמת יש מה לשפר. דיינו, כשיש מתחים, אז אומרים, אנחנו נשפר אותה, נפתור את הבעיה על ידי תקשורת נכונה. דהיינו ליצור קשר בין אחד לשני. חס ושלום, צריך לדעת, לשון הרע זה בדיוק הפוך מהתקשרות. זה מה שגורם את הפירוד בין האנשים, כמו שחזרנו רואים מפורש, הוא גרם למריבה בין איש ואשתו, אז הוא יצא מחוץ למחנה. זה ממש מידה כנגד מידה. אדם שפוגם ביסוד של כלל ישראל, אז הקדוש ברוך הוא בא ומעניש אותו. אתה מקבל עכשיו צרת, והצרת הזאת גורמת שאתה יוצא מחוץ למחנה. אחרי זה ממש קשור. למה? כי קודם כל זה פוגם באדם עצמו. זה מה שאומרים, אני לא אומר את זה מספיק ברור, באדם מתכוון בהי הידיעה. מה עושה אותך אדם? זה שאתה אדם מדבר. וכמובן מה לדבר? דברים נכונים, כי אדם הוא חברתי. אם אתה יוצר חברה נכונה לדעת דיבור שלך, עשית טוב, אם חס ושלום הפוך, זה חטא היום ונורא. כי לא פגמת פה איזה דבר שולי צדדי, אלא פגמת פה בנקודה המרכזית של האדם שבך ובחברה. ולכן העונש הוא כל כך חמור. לכן הדברים האלה מן הראוי לחזור עליהם כל הזמן. בואו נמשיך לקרוא קצת את הדברים של כן, הנוציא הצעה שכמובן הייתה לו הערכה רבה לחפץ חיים. כן, פסקה 7. בדורנו הופיע אישיותו המיוחדת של החפץ חיים, זה צהל שחיבר ספרים מיוחדים על בריאות הלשון. חפץ חיים ושמירת הלשון, הוא היה גאון בהלכה, צדיק וטהור וקדוש. השם שנשאר ממנו בישראל הוא חפץ חיים, על שם ספרו. את ספרו הוא כתב לשם שמיים בצורה אנונימית ולא ידעו מי מחברו. ורק אחר כך נודע שהוא רב ישראל מאיר. הוא ראה צורך לכתוב ספר חינוכי מוסרי המדריך לשמירת הבריאות, כוח המדבר של האדם. בהקדמה לספרו מופיע ביטוי מיוחד, אדם שמדבר לשון הרע, מתמה את כוח הדיבור שלו. לא רק כוח דיבורו האישי, אלא כוח הדיבור של כלל ישראל. הזכרנו לפני כן שיש הרבה גוונים של פגיעות במצבו, אל תיבלו מהמילה, הפסיכו-פיזיו-ביולוגי של האדם. יש מצבים שונים בהם האדם נזקק לרופאים, אבל באמת, ראש לכל הקלקולים, לכל המחלות ולכל החולשות, הוא חולשת הדיבור. שהוא עיקרו של האדם. דיבור חולני הוא יסוד לחולניות האדם. הנפש של החיה של האדם מתגלה ברוח ממללה. כשזה מקולקל, נמשכים מזה כל מיני קלקולים ומחלות. לעומת הארת הלשון, בריאות הלשון ונקיות הלשון, לשון הרע היא כנגד שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות וכפירה בעיקר. רש"י מזכיר בשם חז"ל שמצורע הוא מוציא רע, הוא מוציא שם רע. כשהשפה חולנית, הלשון חולנית, הדיבור חולני, מתגלים נגעים. נגעים אלה מופיעים בצורות שונות, בגוף האדם, בבגדיו, בביתו. הדבר היותר בולט הוא נגע בגוף. קיים קשר בין גוף האדם ונפשו. קשר פסיכו-פיזיו-ביולוגי. לכל ריקבון פנימי גם מתגלה, לכן ריקבון פנימי גם מתגלה החוצה. אחר כך החולניות הזאת מתפשטת גם אל סביבתו. האדם משפיע על סביבתו לחיוב ולשלילה. זכה הוא משפיע קדושה על הסביבה, אור על הסביבה, תורה על הסביבה. לא זכה הוא ממשיך ארז חולני למה ששייך לו. נגעים בבגדים, נגעים בבית. זכה נמשכים אור, טהרה ובריאות אל הסביבה. לא זכה נמשכת חולשה אל כל מה ששייך לו. הלשון הרע מחברת את האדם עם החיים החברתיים הישרים, היפים, הנהדרים. על ידי לשון הרע מתקלקל הקשר בין האדם, ויש צורך בטיפול מיוחד גם על כך. לפעמים יש הרבה מצורעים הנמצאים מתוך כך במצב חברתי מיוחד, כפי שמסופר. טוב, השבת זה לא הפטרה שלנו, אמרתי לכם, זה לקוח אותו פרשת מצורע. בדרך כלל קוראים שם בהפטרה על ארבעה מצורעים, כן, שיצאו מחוץ למחנה, ואז בסופו של דבר, כדרכו של הרב ציון יצא לחפש את החיוב, שאפילו מצורעים שהם זה, שהוצאו מחוץ למחנה, גם הם שפתאום הם מגלים שצבא הרם ברח, אז הם אומרים, מה אנחנו ניקח פה מהשלל ולא נגלה לאנשים בעיר שהם ברחו וכו', ואז הם שולחים שליח לספר לאנשים. כאילו אפילו הם יתעורר להם איזשהו יסוד חיובי. טוב, לענייננו. אני חושב ש... לא הסברתי הרבה. אני חושב זה היה רק חשוב לחזור על הדברים האלה. ברשותכם, אני רק אוסיף עוד כמה מילים. קודם כל, בעיקר, אתם יודעים, כדרכנו, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אבל אם מותר לי לומר, במסגרת השאיפה, כי הלוואי והיינו יכולים לתקן את המערכת הכללית, אבל חשוב מאוד לפחות שיכולים לחשוב על זה, ואולי גם שהשם יסייע בידינו ובידי אחרים, לא חשוב, עיקר שהבעיה הזאת לפחות תתחיל להיפטר. וכאן אני מרשה לציין לומר, לשון הרע על התקשורת, אבל אני חבר מתועלת. כי מה שנקרא היום תקשורת, זה בדיוק הפוך למה שאמרתי קודם, שהמגמה של תקשורת, נכון? תקשורת זה לשון קשר, לקשר בין האנשים. והיום, מה שעומד מול העיניים, צערי הרב, זה שיהיה מעניין, נכון? ואני בכוונה אומר את זה בצורה בוטה. מי מתיר להם או לנו להיות צרכנים של דברים כאלה? מה, בגלל שזה מעניין? אז בגלל שצריכים פרנסה ופרסומות? אנחנו לא צריכים רחם עליהם. אתם מבינים, זה כאילו במסגרת כבר רבילתי את האבאמינה של לימוד זכות. זאת אומרת, המגמה כזאת של עיתונאים לבוא ולסכסך בין אנשים, במקום לבוא ולהגיד, תקשיב, אז מה הוא התכוון, אז מה הוא אמר, למה ישר לפרסם, הכל ליצור איזה שהם מתחים, כי ככה יהיה מעניין, יהיה מתח. אז אם זה הסרט, גם כן לא בטוח שמותר, אבל עוד ניחה. אבל זה ברוך השם, זה החיים. והחיים הם, אם הם כאלה, הם עצובים, צריך לפתור אותם. זה לא לייצר לאנשים סרט מתח. אנחנו לא רואים חדשות, כאילו אנחנו רואים סרט על מדינה אחרת. זה המדינה שלנו, זה החיים שלנו, זה כלל ישראל, זה עם ישראל שהולך ונגאל עם כל הקשיים האלה. לכן, ברור שצריך פה, אני לא מעריך, כי זה כרגע לא בידינו. אני בטוח שאתם גם מזדהים איתי, אז אני לא צריך לשכנע אתכם. רק אומר שצריך להיות לפחות מודעים ולהתפלל על זה, שהבעיה תיפטר כמה שיותר מהר. תראו איך עם ישראל להתחיל לנשום. אני אומר תמיד, כאילו בציניות, אבל אני מתכוון מאוד למה שאני אומר. שעם ישראל הוא באמת עם חזק ועם בריא. איך אני יודע? אם כזאת תקשורת הוא מחזיק מעמד, סימן שיש לו יכולות. בעזרת השם, אבל לא צריך לנסות את הניסיונות האלה. כי באמת יש בריאות. העם מיסודו הוא בריא, רק כל הזמן מנסים, מדברים על כל הזמן, על השסע בחברה הישראלית, ולהגביר מתחים, ולהקצין, ותמונות. כמובן שזה גם כן צריך, כבר הזכרתי את זה, שכולנו צריכים לדעת ש... קודם כל לא להאמין למה שאומרים בתקשורת, ועוד יותר לא להאמין מה שרואים בטלוויזיה. כי שם זה הרבה יותר מתה, כי כולנו נופלים, כי אתה אומר, מראיתי בעיניים, נכון? אז איך מה, אתה יכול להתכחש לעובדות? אבל אתה לא יודע מה היה לפני, מה היה אחרי, מה צילמו, מה לא צילמו. הם גם יודעים לעשות עריכה, שזה כאילו מילה יפה כזאת. אבל כל מי שלמד תקשורת, ואמרתי זה לכמה אנשים ככה, את הטענות שלי, לא הגעתי לרמות הגבוהות, כן, כי אני לא כזה חשוב, אבל פה ושם אנשים שאתה פוגש במרכאות, אולי אני מקווה שזה לא סתם כיתורים, מקווה שיש תועלת במה שאני אומר. יכול להיות, אבל כמה אנשים שלמדו תקשורת, אומרים לך, אין לך מושג כמה שאתה צודק. לוקחים תמונות מפה ושם, ויש להם אמנות איך לעשות את זה, כאילו ראית בעיניים. אחר כך יכול לשבת שר ולהגיד ישר פתאום איזה שהצהרה על העיתונות, בגלל שהוא ראה בטלוויזיה. היה לי זמן עכשיו לספר לכם דוגמאות, כי באמת לא מוצדק, פעם אחרת, בעזרת השם. אבל לענייננו, צריך לדעת שהתיקון, קודם כל האדם את עצמו, אולי נסיים ככה כאילו על דרך הוורט, אבל זה לא עבור, זה משהו מאוד עמוק. לפחות ככה היה פעם בספרי ההיסטוריה, שמדינה שכובשת את תחנת השידור של האויב, אז זה כאילו סימן שניצחה במלחמה. ככה זה היה פעם. אז הרב טאו, בהברקה המחשבתית, אמר שאם האדם יכבוש את תחנת השידור שלו, הבנתם? מה אני מתכוון? של ההקלטה, אז אני אומר, יכבוש את הפה. כן? מי שידע לשמור את הלשון, הוא כבש תחנת השידור. אחר כך, זה סימן שנצח במלחמה. עוד יהיה אויבים, נכון? יש עוד כמה וכמה יצרים. זה לא היצר הרע היחיד שיש לנו. אבל זה דבר, כמו שאמר חפץ חיים בהקדמה שלו לספר, זה מלווה אותך כל היום. זה לא רק בתפילה להיות מרוכז, או רק ליטול ידיים ולברך בכוונה. זה כל הזמן, אדם פוגש אנשים, היחס לחברה, יכולת הדיבור. תכף נגיע גם קצת עוד ב... נקווה שנספיק גם לחזור לעניין הכללי של פסח ולקשור אותו לפרשת השבוע. זאת אומרת, אז עד כאן, באופן רשמי, דיברנו על פרשת השבוע. עכשיו, ברשותכם, אפשר להפוך את הדף. אתה רוצה לדבר בעצם, אתם אומרים, זה לקט. בכלל לא מאותה שיחה אפילו של דברים של הרב צבי יהודה הצל שקשורים לענייני חג הפסח. קודם כל, הנקודה הראשונה על פרשת החודש שנקרא, אחר כך על פסח, ואחר כך גם עוד משהו על פסח, אבל נחבר אותו לפרשת השבוע בסייעתא דשמיא. אז בעזרת השם, שבה אנחנו נקרא את פרשת החודש, שנאמר שם החודש הזה לכם ראש חודשים. תראו איזה מבט עמוק. אני חושב שכבר הזכרתי לכם את זה, עוד לפני שאנחנו קוראים את הדברים של הרב צבי יהודה הצל. גם המהר"ל אומר שהמן ראה שהגורל נופל על הדר, אז הוא שמח. אז כתוב בגמרא בגלל שזה חודש שמת משה רבנו. אבל המהר"ל אומר שזה לא רק זה. בגלל שהמהר"ל יש לו... סליחה. המהר"ל אומר שהמן, כן, יש לו מבט מגושם, ובהסתכלות מגושמת, אז כל דבר, כשהוא, מה שנקרא, עייפות החומר, כל דבר שהוא יותר מאוחר, הוא יותר חלש. לכן אתה מתחיל את השנה, אז אתה כאילו יש לך הרבה כוחות, אבל ככל שאתה מתקרב לסוף, אתה יותר חלש. אז הוא אומר, הנה מהשמיים, כאילו כבר רומזים לי, שאני תופס את ישראל בחולשתה וחודש אדר. כל זה, זה בצד הגשמי, מה שנקרא עייפות החומר. אבל מבחינה רוחנית, אתה הולך ומתעלה כל הזמן. לכן, כבר יודעים שחודש אדר הוא הכנה לניסן, וככה אומר השפת אמת, אני חושב שאמרת לכם את זה, כמו שיש את חודש אלול להכנה לימים נוראים, אז יש את חודש אדר להכנה לפסח. אבל בימים נוראים זה תשובה מצד הפרט, וניסן זה תשובה מצד הכלל, תכף נסביר את זה קצת יותר. בכל אופן, אחרי שתי הקדמות האלה של המהר"ל והשפת אמת, הדברים של הרב צבי יהודה הצל יקבלו את העוצמות שלהם, ואני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, אני לא צריך להסביר הרבה. מאדר לניסן, מחודש אדר, חודש הגאולה הגלותית, עומק השפלות והביזוי, כן, תראו באופן יחסי, תכף תראו גם למה. אנחנו ברוך השם, נכנס אדר מרבים בשמחה, כבר אמרת לכם את זה פעם, נכון, שרש"י בפרשה במסכת תענית, על המשפט המפורסם, שאנחנו שרים אותו מי שמישה, נכון? אז כשנכנס אדר מרבים בשמחה, רש"י אמר שנסו בו ימים טובים לישראל, פורים ופסח. נו, אז שלחו מכתב לרש"י, שפסח זה לא באדר. אבל רש"י לא התבלבל, אלא הוא מבין שפורים, כל חודש אדר זה בעצם הכנה לחודש ניסן. אז אם כן, מחודש אדר, חודש הגאולה הגלותית, מעומק השפלות והביזוי אנו עוברים אל חודש ניסן, אל מקוריות הגאולה של הוצאתנו ממצרים. כמובן, גם לחודש אדר יש לחודש אדר הוא חשיבות רבה. מצד עומק ישועת השם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהמה ושונאים. הגדרת חודש אדר היא החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל יום טוב. נפגשים בו במצב של התהפכות, כי עניין התהפכות של בעלי תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. וממנו עוברים אל החודש שבמשך כולו אין שום אפשרות להעלות על הדעת דברים של צער. אין בו נפילת אפיים, שיש בה מן הצער. בחודש זה מופיעה מקוריות הגאולה ויסודה. יש לראות את המעבר הזה בעיניים פקוחות, להבחין, כן, בקונטרסט, בניגודיות, שבין החודש שנהפך מיגון לשמחה, ובין החודש שכולו שלמת, ואין בו כלל מקום למצב של צער. כך התכונה היסודית של חודשים אלה. פורים שייך למצב הגלותי, לכן אין אומרים בו הלל, לעומת זאת אומרים הלל בפסח ובזמן עשיית הפסח. הלל זה מאמרו, הנביאים שביניהם תקנו להם ישראל שאומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתן. טוב, סוגריים, מוסיף פה, מזה נמשכת אמירת הלל יום עצמאות. אנו עומדים במעבר מחודש, מחודש הגלותי אל החודש שאין בו אהבה מינה של צר, מן הגאולה הגלותית אל מקור הגאולה. טוב, אין לי הרבה מה להסביר, חוץ מהמבט הכללי והמעודד, כן, של הרב צבי יהודה הצל, שחודש ניסן, זה חודש שכאילו אפילו אסור שיהיה בו צער בכלל. דהיינו, אין נפילת אפיים, אין, לא אומרים תחנון, נכון? זה הלכה הראשונה שכולם תמיד מתחילים ככה בהתלהבות. אם חוד פסח, אז זה כולם זוכרים. כן, שלא נופלים על פנים כל חודש ניסן. זאת השם שנזכה גם את כל פרטי ההלכות בחמץ, את הערובת וכדומה. עכשיו לענייננו, לא התכוונתי להוציא נעל, התכוונתי לומר שיש פה מהלך מיוחד של חודש שאיתו אנחנו נכנסים אל העניין המיוחד של פסח. עכשיו ברשותכם אני רוצה לקרוא את שתי הפסקאות ביחד ולנסות קצת להסביר אותם. עכשיו זה שיחה לפסח של הרב ציודה. פסקאות שונות, דיברנו קצת בשבוע שעבר, ברוך השם, יכולים להוסיף קצת השבוע. עם זו יצרתי לי. אנחנו נוצרנו כך על פי היצירה האלוקית, בין שאנחנו רוצים ובין שאיננו רוצים. כמו שאנחנו שייכים למין האדם ואיננו יכולים להפך לאריות הנמרים, על פי רוב המצב הנורמלי הוא שהאדם מחליט, אבל עם ישראל זו יצירה שיוצר האדם קבע אותה. זה שייך לחוקות שמיים וארץ שחקק ריבונו של העולם. עם זו יצרתי לי. אנחנו נוצרנו בתכונה מיוחדת להיות עם הנבואה, עם שיש בו השראת השכינה, עם הדבקים בהשם אלוקיכם. אנחנו לא עשינו את עצמנו כך. העשייה שלנו היא להתאים את עצמנו לעצם יצירת הנשמה שלנו, לזכות להיות בהרמוניה עם היצירה האלוקית. אבל אין זה מתחיל מאיתנו ומהמעשים שלנו. אצל הגויים רוח הקודש מתחיל ממעשיהם, ואצלנו הכישרון והשפע נמשכים מן השמיים, כי מן השמיים דיברתי עמכם. בפסח התחילה לרגלים מתגלה הערך הציבורי שלנו. היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. באורות ישראל יש פרקים מיוחדים על ערך הציבור, ערך הכלליות, ערך כלל ישראל. יש להבין את היחס בין הכלל ובין היחידים. כל אחד ואחד מאיתנו שייך לכלל. אשרנו אם נדע ונזכור זאת, ונסדר את חיינו על פי זה, על פי החלק המיוחד של כל אחד. תן חלקנו בתורתך, אבל לא היחידים בונים את הכלל במובנו הלאומי. יש נוסחאות האומרות שהיחידים הם עושים את החברה, במובן של שותפות. אבל הופעת הכלל במובן פסיכולוגי, הופעת נשמת הציבוריות, הופעת רוחניות הכלל איננה מתחילה מן היחידים, זאת היא יצירה אלוקית. טוב, תראו, הדברים האלה מאוד חשובים, אני בטוח גם ששמעתם אותם הרבה פעמים, בכל מיני שיעורים באמונה, גם אנחנו הזכרנו אותם, בעיקר בפרשיות של ספר שמות בהתחלה, אבל מפאת חשיבות הדברים, אני חוזר על זה, בלי להתבייש. אנחנו כל הזמן יכולים ליפול בנקודה הזאת, כי מטבענו כל אחד מכיר את עצמו, כן, במקרה הטוב שהוא מכיר את עצמו ומכיר את עצמו, ומטריד אותו העניינים שלו. אני עכשיו מדבר אפילו לא מי שמוטרד מעניינים הגשמיים שלו, אלא אפילו אם הוא מוטרד מעניינים הרוחניים שלו, צריך לזכור, לפחות עכשיו שאנחנו נכנסים לחודש ניסן, שכמו שהזכרנו קודם השם השפת אמת, שזה חודש של תשובה מצד הכלל. אתה בוחן את עצמך לאור זה שאתה חלק מכלל, וכלל זה יצירה אלוקית. זה לא בגלל שבמקרה באנו לפה, זה הדגש של הפסקה הראשונה. אתה יכול להגיד, בסדר, יש פה קבוצה של אנשים טובים, פוטנציאל גדול, בואו באמת ככה ניתן להם את מה שמגיע להם מבחינה רוחנית, ונאסוף אותם ביחד כאילו איזה חבורה קדושה של אנש, כן, במושג כזה, של אנשי שלומנו, איך אנחנו יכולים להתקדם מבחינה רוחנית. כל זה נכון, אבל זה לא מספיק. כי גם אם חס ושלום, אני מדגיש בלשון של חס ושלום, גם אם רוב עם ישראל לא בכיוון, עדיין עם ישראל הוא עם, בגלל שביציאת מצרים נהיינו לעם. דהיינו, קיבלנו נשמה לאומית, שמתוכה אנחנו משתייכים. זאת אומרת, אנחנו שייכים לזה. איך אמר רב צוקרמן? יש לכל בן אדם בחירה חופשית, נכון? אבל רק שלושה דברים חשובים לא שאלו אותנו, נכון? קודם כל לא שאלו אותנו להיוולד. זה לא בחירה חופשית. וגם לא שאלו אותנו להיות איש או אישה, וגם לא שאלו אותנו להיות יהודי. אחרי שהבנת את שלושת הדברים האלה, שלא שאלו אותך, אז עכשיו יש לך בחירה חופשית. מתי לקום בבוקר, אם לבתיקין, או לקום לפני התפילה להגיד קורבנות. זה מה שנשאר לך בחירה חופשית. כן? זה כבר תלוי בך. ועוד כל מיני דברים, וגם חס ושלום, כמו שאנחנו יודעים, את הצדדים השליליים שאנחנו מכירים יותר מדי טוב. אבל הפוטנציאל, דהיינו אתה הולך ומגלה את היהודי שבך. במיוחד, לקראת הפסח, זה כל כך חשוב לחזור על זה. כל ההכנות, להגדה, לקשרות, לעבודה, כן, הניקיונות, זה הכל בשביל להביא לידי ביטוי שאנחנו נהיינו עם, שאנחנו הולכים עכשיו לגלות את הקדושה המיוחדת של, של עם ישראל. ואשרנו שבאמת אנחנו יכולים להיות חלק מהדבר הגדול הזה. זה מה שהוא אמר בפסקה השנייה, אתן חלקנו בתורתך. נכון שמתוך זה, שאחרי שאנחנו יודעים שאנחנו עם, אז השאלה שלי, מה החלק שלי בתוך הדבר הגדול הזה? כן, מה התפקיד שלי? איזה פקל קיבלתי עם הקדוש ברוך הוא? כן, מה אני צריך עכשיו במסגרת ההסתערות הקרובה? כן, מה התפקידי בכוח? אבל אני חלק מצבא גדול. כן, היום הזה הוציא השם מצבאות בני ישראל מארץ מצרים. לא רק הצבא של הדור הזה, אלא כל הדורות כולם. ועוד בעזרת השם, עוד כל מה שמצפה לנו. בעזרת השם עוד הרבה יותר גדול מכל מה שעברנו עד היום. לכן אני צריך לדעת שכל ההכנות הם להגיע ליום הגדול הזה, שמתוכו אחר כך מה שנקרא, כמו שדיברנו, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. עכשיו למרות שנגמר הזמן, אני רוצה לסכם, אתם יודעים, אפילו לא נקרא בפנים, זה דברים קלים, מי שרוצה ייקח את הדף או שיראה את הדברים בפנים. ככה, מסכת פסחים, נכון, מי שהתחיל פעם, נכון, את המשנה כולם מכירים, כנראה גם את הגמרא, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. נו, והגמרא כאילו מתלבטת, מה זה כאילו? כדרכה של גמרא, למה הכוונה? מה שכולנו יודעים, נכון, כבר ראינו את האבא הולך עם הנר בלילה עם הזה, מה זה אור ל-14, האם יש דיונים וכדומה, ובהתחלה בפשטות, זה ביום, מה זה אור? מתי יש אור? ביום. אז כי אם אתה מדבר על הזמן שכולנו יודעים, היה צריך להיות כתוב שחושך ל-14, שמתחיל להחשיך. אבל הגמרא אומרת, מכאן הוציאו יסוד שלעולם ידבר אדם בלשון נקייה. שני דפים בגמרא, נכון, שני דפים בגמרא, זה חשוב. ותחילת מסכת פסחים, אז זה לעולם ידבר אדם בלשון נקייה. אחר כך בלשון קצרה וכדומה. אז גם פה אומר הרב צבי יצחק, אתם יודעים מה כן נקרא את הפסקאות הראשונות. בסדר המשנה, בסוגיה בתחילת פסחים, הדף הראשון, מה שנפגשים בדרכה המוסרית של חיי האדם, אור. במחקר המדעי, אור הוא אור ולא חושך. יש עריכות דברים כאן אצל חז"ל, שלפעמים משתמשים בביטוי אור, לאו דווקא במובן של אור, אלא במקום חושך. נחמד, יפה מאוד, לדבר בלשון נקייה. דיברה תורה בלשון נקייה, זה שייך לסגנון הדיבור, לחיתוך הדיבור של עם ישראל. קיצור, לא מתאים להתחיל מסכת ככה, חושך ל-14. כמו שלא מתאים לסיים בדברים לא טובים, גם לא מתאים להתחיל. אבל לענייננו, וכאן אפשר להוסיף את דברים של הארי הקדוש, נכון, המילה פסח, כולנו יודעים איך כותבים אותה, אבל בטח גם שמעתם כבר 1,000 פעם, את הוורט הנפלא של הארי, שפסח זה פסח, כאילו פה שמדבר. זה, ולא במקרה, גם המצוות, עיקר המצוות של החג זה והגעת לבינך, נכון, במצווה לספר ביציאת מצרים, מצוות שעושים אותם על ידי הפה. והרב טאו כמה פעמים הזכיר שלא במקרה, העניין הזה של אור ל-14 הוא בא דווקא דרך העניין הזה של מסכת פסחים. זאת אומרת, אולי היסוד הזה שלעולם מדבר אדם מלשון נקייה, זה מעבר למה שפתחנו בהתחלה, נכון? בהתחלה דיברנו לא לדבר לשון הרע. שזה פגם בלשון הדיבור, זאת אומרת, ביכולת האדם לדבר ולתקשר עם אנשים. המדרגה היותר גבוהה, שהיא כבר באמת מדרגה חיובית, היא התעלות, אבל אפשר להגיע, לפחות לשאוף אליה, לדבר בלשון נקייה. כמובן שכשצריך להגיד דברים ברורים, אז כן צריך להתבטא בצורה טובה. נכון, הרי חז"ל אומרים את זה, לומדים את זה שם בפרשת נוח, מן הבהמה אשר לא טהורה היא, לא כתוב הבהמה הטמאה, וכמובן שאלו, מביא פה גם השם בעל המאור וגם המגיד מדובנה, שאלו בכל, כנראה לא, טוב, בעל המאור ודאי לא ראה את המגיד מדובנה, אבל כנראה שהמגיד מדובנה לא ראה את בעל המאור הזה, ושניים כיוונו לאותה תשובה, שכשאתה אומר הלכות, אתה צריך להגיד כשר או טרף, כן? לא להגיד לא כשר, כן? גם בגלל שאתה אומר לא כשר, אז אולי מישהו לא ישמע טוב את המילה לא, ואז רק ישמע את המילה כשר. וגם בסדר, אגיד לא קשר וגם לא טרף, כאילו פרווה כזה, זאת אומרת, אני ניטרלי או משהו כזה. אבל לא תמה, זה הכוונה לא תמה, אבל גם לא טהור. לכן התורה, כשהיא מבארת הלכות, היא אומרת במפורש. נכון, כל הפרשיות שלנו, בפרשת שמיני וגם בפרשה שלנו. אנחנו מזכירים כל הזמן את הביטוי תמם. אבל פרשת נוח, שזה מוזכר בתור סיפור, אז הגמרא מעריכה, כן? הבהמה אשר לא טהורה היא להשתדל לדבר בלשון נקייה, הכל זה מתוך קדושת הפה של הדבר הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מתוך כך שנזכה כמובן לטהרה וטהרת הדיבור והתקשרות בין אנשים והתקרבות והתחברות. טוב.